עצם העובדה שקבעו 30 יום כהכנה לראש השנה, פירוש הדבר שצריך הכנה של 30 יום. בדיוק כמו שלפני פסח קבעו 30 ימי הכנה, דורשים הלכות חג וחג, והכוונה בעיקר לחג הפסח. הלכות הפסח דיניו מרובים והלכותיו מרובות, ובוודאי שבמישור הפיזי יש הרבה מאוד מה להתכונן לפסח. כתוב בחז"ל שבניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. כתוב בגמרא במסכת ראש השנה מחלוקת בין רב אלעזר ורב יהושע, אם בניסן יגלו ובתשרי יגלו, אם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם. כל שני. בניסן יגלו ובתשרי עתידים להיגאל, לפי דעה אחת. דעה אחת אומרת בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, דעה שנייה אומרת בניסן יגלו ובתשרי עתידים להיגאל. בכל זאת תוספות אומרים שאילו ואילו דברי אלוקים, סליחה, עוד מחלוקת מקבילה, האם תוספות אומר שהמחלוקת היא אותה מחלוקת כמו מתי הייתה הגאולה, יש מחלוקת גם לגבי מתי נברא העולם, ותוספות אומר על זה שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, אלא שבניסן נברא העולם בפועל ובתשרי עלתה במחשבה לברוא את העולם. כיוון שבניסן נברא העולם בפועל, ברור הדבר שההכנה לקראת ניסן, לקראת פסח, היא הכנה שבפועל, הכנה שבפעולות. וכיוון שבתשרי עלתה במחשבה לברוא את העולם, ברור שההכנה לקראת תשרי צריכה להיות הכנה במחשבה. ומילא אלול זה זמן של מחשבה, זה זמן של ההכנה שבלב, ההכנה שבמוח. ובאמת עיקר העבודה של ראש השנה ויום הכיפורים, וממילא גם עיקר העבודה של אלול, זה עבודה שבלב. שהרי שני עניינים מרכזיים נמצאים סביב ימים נוראים, ושניהם עניינים שבלב. יש תפילה, עבודה שבלב. יש תשובה, ולבבו יבין ושב ורפא לו. וממילא עבודת ההכנה שמצפים לה מאיתנו בימים האלה, היא עבודת הכנה לעבר הלב, לרכך את הלב, להפוך אותו ללב בשר. וזוהי מן הסתם היא העבודות הקשות שבמקדש. אינני יודע איך זה אצל אחרים, לנשים מן הסתם זה יותר קל, ויודע, נשים יודעות להתפלל. אנחנו, מישהו פעם אמר שהתפילה שלנו זה מצד הציבי לך ציונים, שאם אי פעם נזכה שתחול עלינו הרוח, תנוח עלינו הרוח ונצליח להתפלל, שנדע איך עושים את זה. הלב זה קשה, לא יודע, אולי לאחרים זה יותר קל, אולי האדם מדבר מהורי ליבו, אבל אפשר להגיד מהלכים, אפשר להגיד מחשבות, אפשר להגיע להבנות, כל אחד לפי דרגתו, אבל איך לבקוע את שערי הלב אני אינני יודע. צדקה עשה איתנו הקדוש ברוך הוא ולמד אותנו איזושהי דרך של וידעת היום והשבות האלה בבך, וזו כבר דרך סלולה. אם באמת אפשר להגיע אל הלב דרך הדעת, בכל זאת חוזרים אל הדעת, אז יש לנו דרך. הדעת יש לה מסלולים משלה, הלב הוא מאוד מאוד אישי, כל אחד עם הדרכים שלו להגיע אל ליבו, אל ליבו הוא. המגיד מדובנה אמר משל על אדם שמגיע לראש השנה ויום הכיפורים ללא הכנה. ונתאר לעצמנו אדם שרצה לגנוב את הפדיון היומי של בית המסחר הגדול שבעיר. הוא עקב אחריו וראה שלקראת סוף כל יום עבודה הפקיד לוקח את התיק עם הפדיון והולך להפקיד אותו בבנק. לא נותר לו אלא לחטוף באיזושהי תחנה בדרך את התיק מידיו של הפקיד. הוא עקב אחרי הפקיד והוא גילה שהפקיד עובר במסלול שכולו ברחובות צוענים מלאי אדם, אין אפשרות להתנפל ולחטוף את התיק בלי להסתכן שאחר כך יחטפו גם אותו עם התיק ביחד.
מה הוא עשה? הוא מצא שבדרך ישנה חנות בגדים. הוא נכנס יום אחד לקראת סוף שעות העבודה לחנות הבגדים. הוא אומר לבעל החנות שהמנהל שלו ביקש ממנו לקנות לו חליפה. הוא שאל אותו, אילו מידות יש למנהל שלך? הוא אומר לו, אני לא יודע. אז הוא אומר, מניין אני אתן לך חליפה? איך אני יודע איזו חליפה לתת לך? הוא אומר לו, יש לי רעיון. אנחנו נצא החוצה. עוברים הרבה אנשים, נראה אדם שהוא בערך בממדים של המנהל שלי, אנחנו ניקח אותו ונמדוד עליו. מה צריך אין הרעיון? יצום דו ברחוב, עוברים הרבה אנשים, עד שמגיע בסוף בעל התיק, הפקיד עם התיק, או זה, בדיוק זה. לוקח את הפקיד, מסביר לו, בעל החנות ניגש אליו, מסביר לו, יש פה אז האדם, רוצה לתת חליפה למישהו, אין לו את המידות, אומרים שהוא נראה כמוך, אולי תיכנס למדוד, למה לא? הוא נכנס, נותן לו חליפה לפי מידתו, מכניס שרבול אחד, בינתיים מעביר את התיק ליד השנייה, מעביר את התיק ליד הראשונה, מכניס את השרבול השני, עכשיו צריך להלביש מכנסיים, וזה קצת מסובך עם יד אחת. אז הוא מוריד לרגע את התיק, איך שהוא מוריד את התיק, הוא לוקח את התיק ובורח. הוא בורח, הוא לוקח, אז הם מתחיל לרדוף אחריו. איך שהוא מתחיל לרדוף אחריו, בא לחנות, תופס אותו ביד ברזל, אומר, אתה לא יוצא מפה. הוא לא, מה זה לא יוצא? מה, אתה לא יוצא מפה עם החליפה שלי? הוא אומר, לא קרה בגשר. אתה עם החליפה שלי יוצא? הוא אומר, עד שאני אפשוט בחליפה ויברח. הוא מתווכח איתו, איך שהוא מתווכח איתו, בינתיים הוא ברח. אמר, מה, דובנה, יכול להגיע ראש השנה, יכול להגיע יום הכיפורים, ובן אדם מוצא את עצמו פתאום תקוע בחליפה לא מתאימה. ועד שהוא מתארגן, חמה קבעה. ולכן נתנו לנו את הימים האלה כדי שנספיק לתפור חליפה כמו שצריך, שלא נתעקע בחליפה הלא מתאימה. אז באמת לא נותר לנו אלא לנסות בכוחותינו הדלים להבין את מהותו של חודש אלול, שאולי דרך ההבנה הזאת נצליח להגיע לאיזשהו קור טוב של הכנה. כבר אנחנו רואים שחודשי השנה אינם דברים של מה בכך. שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. צריך לדאוג שחודש ניסן יהיה בזמן האביב. לא רק בגלל שבזמן האביב אז זה עת שהתבועות פורחות ומגיע זמן קציר חיטים ואפשר להקריב קציר שעורים, סליחה, אפשר להקריב עומר שעורים. לא, זה עניין טכני. חשוב אבל טכני. בפנימיות הדברים זה הזמן שבמהותו בשורשו נמצא חג החירות. זה קשור לחודש האביב, צריך לשמור עליו. הזמנים הם לא סתם. חודש אלול הוא לא סתם. חודש כסלב הוא לא סתם. חודש אדר הוא לא סתם. כל חודש והזמן שלו, כל חודש והשורש הפנימי שלו, שמלמד אותנו על מהותם של הימים, ושופך אור על המאורעות הפוטנציאליים שבאותם זמנים, ועל המאורעות שממילא גם יצאו לפועל בצורה לטוב או למוטב, לפי בחירת בני אדם באותם ימים. ויש לנו מפתחות. אותיות א' ב', כל אות יש לה משמעות. חודשי השנה קשורים לאותיות מסוימות. גוף האדם, הרי ישנם שלושה קווים מקבילים, עולם, שנה, נפש. כל דבר שיש בעולם יש לו מקבילה בזמן, בשנה, ויש לו מקבילה בנפש האדם. איברים שונים בגוף שמקבילים לכוחות נפש קשורים לחודשים. לא במקרה ישנם 12 שבטים שמכילים את כל 12 צדדי האלכסון, שהם כנגד 12 חודשי השנה, וכל חודש מחודשי השנה יש את השבט שלו. אילו שבטים קשורים לאיזה חודשים, יש בזה שיטות שונות, וכמובן כל השיטות הללו כולם אמת, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אלא שמסתכלים על הדברים בבחינות שונות. לפי שיטתו של הארי הקדוש, החודש שקשור לחודש, השבט שקשור לחודש אלול הוא שבט גד, ולפי שיטות אחרות המונות את סדר השבטים לפי סדר הדגלים, החודש הקשור, השבט הקשור לחודש אלול הוא שבט זבולון. איך אנחנו יכולים לדעת על מהותם של השבטים? אז השבטים המפורסמים יותר, אלו שנאמרו עליהם כל מיני מעשים בתנ"ך, בתורה, יהודה, יוסף, לוי, ראובן, שמעון, לא קשה להגיע למהותם. השבטים שפחות מפורסמים אפשר להגיע למהותם דרך הבנת משמעות שמותיהם, אימותיהם והאישים המפורסמים שיצאו מהם. הבעיה היא שמשבט גד יצאו מעט מאוד אישים שהתפרסמו, שידוע לנו עליהם. למעשה משבט גד יצא אדם מפורסם אחד, אליהו הנביא לפי דעה אחת בחזר. אליהו הנביא לפי דעה אחת בחזר משבט בנימין, מבני רחל, לפי דעה אחת בחזר משבט גד. לפי דעה אחת בחזר הוא כהן. אפשר גם לדעת לפי הברכות. זה עוד דרך לדעת, נכון, לפי הברכות. אפשר גם לדעת לפי הנחלות שקיבלו בארץ. זה כל מפתחות, לפי הברכות. הברכות של משה, הברכות של יוסף, הנחלות שקיבלו לארץ, השמות, האישים, האימהות והסיפורים בתנך. וכולם מצטלבים לתוך חוט שני אחד לגבי כל שבט ושבט. האישיות המפורסמת שיצא משבט גד, כאמור, הוא אליהו הנביא, וזה מפתח מספק. הרבה פנים יש לאליהו הנביא. מה מבין הפנים של אליהו הנביא קשורות לחודש אלול? בראש חודש אלול עלה משה רבינו להר סיני לקבל לוחות שניים, ובמשך 40 היום הללו הוא למד תורה שבעל פה. בין השאר, שהרי רק עכשיו משנכתבו לוחות שניים, וכיצד נכתבו לוחות שניים, הם היו לוחות מעשי אדם שחרת עליהם אצבע אלוקים, חרתה עליהם אצבע אלוקים. איננו יודעים כיצד התגשם העניין האלוקי והיה לאותיות, אומר רבי יהודה לוי, אבל זה מה שהיה, מין פגישה של שתי קצוות אדירות, מהעומק העמוק ביותר של יסוד האפר, אבן, שזה מיסוד האפר, שזה היסוד הנמוך ביותר, עד פסגת האצבע אלוקים, נפגשו ונתמזגו באבנים הללו. כתב מכתב אלוקים שנברא בערב שבת בין השמשות, אצבע אצבע אלוקים, והלוחות מעשה אדם, צולך שתי לוחות. אז נולד גם הצורך בתורה שבעל פה, כשהחלק של האדם משתתף בתורה. לו הגילוי הראשון של תורה שבעל פה, של חידושי תורה שבעל פה, של החלק הזה של תורה שבעל פה, החלק של שכל האדם שבתורה שבעל פה, היה בימי אבלו של משה. 3,000 הלכות השתקחו בימי אבלו של משה, באות ניאל בן כנז להיך חזירם בפלפולו. לולי היה חטא העגל, ולולי היה משה שובר את הלוחות, ולוחות ראשונים היו נשארים, לא הייתה תורה שבעל פה, כי לא הייתה שכחה, והכל היה תמון בתורה שבכתב. ברוב חוכמה, רוב כעס, בגלל רוב כעס שלחיסו את עם ישראל את הקדוש ברוך הוא בחטא העגל, ניתנו להם רוב חוכמה. ומה זה רוב חוכמה? אכתוב להם רובי חוכמתי כמו זר נחשבו. דיינו, מה נקרא רוב חוכמה? אותו רוב חוכמה שאם יכתבו אותם כמו זר נחשבו, וזה הכוונה כמובן לתורה שבעל פה. כך שכתוב ברוב חוכמה, רוב כעס, הכוונה כמובן לתורה שבעל פה. כך שאם חטא העגל נולד הצורך בתורה שבעל פה, התורה שבעל פה עצמה ניתנה בחודש אלול, נלמדה לראשונה למשה במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה, וכשמשה רבינו ירד מן ההר ביום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא אמר לו סלחתי כדבריך, והתעטף בטלית ואמר לו י' ג' מידות של רחמים, 13 מפתחות שבאמצעותם העולם והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא מתקשר לעולם, בו זמנית ירדו לעולם גם י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, המקבילים לי' ג' מידות של רחמים, ועל זה נדבר שבוע הבא בעזרת השם בלי נדר. דהיינו י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם הם המפתחות לתורה שבעל פה, הם המפתחות שבני אדם יכולים להגיע דרכם לתורה, לתורה שבעל פה. הם מקבילים לי' ג' מידות של רחמים, אלא שה' ג' של רחמים זה מצד הקדוש ברוך הוא, וה' ג' מידות שהתורה נדרש בהם מצד בני אדם. י' ג' זה בגבעת ראי אחד. אפשר לומר שה' ג' מידות של רחמים זה כנגד התפילים של הקדוש ברוך הוא, שם נאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וה' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם זה כנגד התפילים של עם ישראל, שם נאמר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. י' ג' כאמור בגבעת ראי אחד. לא פלא שחודש אלול שבו נלמדו הלכות התורה שבעל פה בענייניה קשור לאליהו הנביא, שהרי אליהו הנביא הוא זה שישלים את גילוי התורה שבעל פה. הוא חכם סמוך מבית דינו של האחיה השילוני, היחיד שיכול לחדש את השמיכה, כי הוא החכם הסמוך היחיד שלא ראה פני מוות, שלא ידע מוות מהו, וממילא תשביע את ארץ קושיות ובעיות. תחילת הגילוי של תורה שבעל פה היה כש3,000 ההלכות שנשתקחו בימי אבלו של משה הוחזרו על ידי פלפולו של עתניאל בן כנז. בסוף הגילוי של תורה שבעל פה יהיה כשהסתומות שנשארו והישארו במהלך ההיסטוריה יפוענחו על ידי תשבי שיתרץ קושיות ובעיות. ממילא ירדנו לנקודה הראשונה, חודש אלול, שקשור לתורה שבעל פה, קשור לאליהו הנביא, קשור לשבט גד. כתוב בספר יצירה שחודש אלול קשור לאות יוד משמו של לאות יוד בכלל ולאות יוד משמו של הקדוש ברוך הוא בפרט. חודש אלול קשור ליד שמאל. אז יש לנו ככה, יש לנו גד, אליהו, תורה שבעל פה, יוד ויד שמאל. תמיד בתחילת חודש אלול קוראים בתורה פרשת שופטים. מעניין שבפרשת שופטים בדווקא יש את היסודות של הכפיפות שלנו לתורה שבעל פה ולדברי חכמים. קודם כל שופטים ושוטרים תיתן לך, עצם השם של הפרשה. חוץ מזה ועשית ככל אשר יורוך, יפתח בדורו כשמואל בדורו, לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. זה פרשה שאני לא יודע אם בכל בתי הכנסיות קוראים אותה, ולא בכל תפוצות הציבור הדתי קוראים את הפרשה הזאת, או שאולי קוראים עד שני, מי שני, לא יודע בדיוק, מסתדרים. מסתדרים העניין הזה שבעשית הכל אשר ירוחם, לא תעשו מן הדבר אשר ירוחם מין ושמאל, וזה מסתדרים. אבל בכל אופן בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב המקורית כאן, בפרשת שופטים, מופיעים השורשים של תורה שבעל פה ושל ההתכופפות הבלתי ניתנת להתפשר לדברי החכמים. כאן בפרשה הזאת יש גם את פרשת המלך, ולא במקרה. אנחנו נתחיל וננסה לשזור את כל האינפורמציה הזאת שעד עכשיו ציטטנו. האות יוד. האות יוד מבטאת את אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. האות א' מבטאת את גילוי האלוקות בעולם, האות יוד מבטאת אחדות. כי האות יוד זאת נקודה, נקודה בלתי מורכבת. ובאמת האות יוד היא היסוד לכל כתב. אין אפשרות לכתוב כל כתב, איזה שלא יהיה, ציור או אותיות, בלי לכתוב תחילה יוד. כי הרי יוד זה נקודה. מה שאתה לא מתחיל לכתוב? אתה עושה נקודה, מושך אותה נהיית וב, מושך אותה נהיית, מעגל אותה נהיית כף, עושה מן הריבוע נהיה מם סופית. קודם נקודה. ממילא אפשר להגדיר ולומר שהיוד, זאת צורת האות יוד גם כן, נקודה, קו ושטח. כן? נקודה, קו, שטח. זאת צורת האות יוד. כי האות יוד זה הבסיס שממנו מתחיל הכל, הקו והשטח, הממד השני והממד השלישי, הכל מתחיל מהיוד. וממילא אפשר להגדיר את היוד כיסוד של הכל, כגרעין, כשורש שמכיל בתוכו את הכל, עליו נשען הכל. ומכיוון שהמהות של כל דבר, היסוד של כל דבר, נמצא במוח של זה שהגה אותו, המהות של השולחן לא נמצאת בשולחן אלא בזה שהגה את רעיון השולחן. אם ישרפו את השולחן או לא ישרפו את השולחן, יש שולחן בעולם, המהות של שולחן נמצאת, כי כבר הגו אותה, כבר הגו אותה. כך כל המהות של העולם נמצאת בשורש הראשון שלו, בחוכמה שלו, ולכן האות יוד קשורה לחוכמה, כי האות יוד קשורה למהות של הכל. באמת המהות של כל דבר נמצאת בראשית שלו, כמו שהיוד זה הראשית של כתיבה, ולכן מתורגם בראשית, מתורגם בחוכמתה. כי חוכמה, הכוח לדעת את המהות, זה היסוד, זה השורש של הכל, לכן האות יוד קשורה לחוכמה. וחוכמה נמצאת במוח. חוכמה נמצאת במוח. שום תשים עליך מלך, שתהיה יראתו עליך. כבר דיברנו הרבה מאוד פעמים מה זה מלך, ונחזור להשלמת הדברים בקיצור. מלך זה לא מי ששולט על האחרים, מלך זה מי ששולט על עצמו. כמו שרבי יהודה לוי בספר הכוזרי, כשהוא בא לתאר את מעשי החסיד, הוא מתאר מלך ששולט טוב על עמו, שלטון צודק אבל נחרץ. שואל אותו לחסיד שאלתיך ולא למושל, אז אומר זה כוזרי בתחילת המאמר השלישי, הוא אומר החסיד הוא המושל שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. מי זה מלך? זה לא מי ששולט על אחרים. אמרתי לכם כבר פעם, אותו אדם אמר לי שהוא כבר 20 שנה עובד על המידות של אשתו ולא הצליח. זה די קל להגיד לאחרים, יותר קשה לשלוט על עצמו. הרי לשלוט על אחרים זה יצר טבעי, כך מלמדים בפסיכולוגיה, זה יצר טבעי, הרצון לעוצמה זה יצר טבעי. אז במה הוא מלך? זה שהוא מתנהג כמו שהטבע שלו דוחף אותו? המלך הוא זה ששולט. קודם כל שולט על עצמו. כמובן, מי שיתרגל לשלוט היטב על עצמו, בבואו למשול על אחרים, הוא יהיה מושל טוב. ולכן המלך, המצווה המיוחדת, מצוות העשה המיוחדת, היחידה שיש למלך, חטב לו ספר תורה. למה? כי איך אדם יכול להיות מלך? בראתי יצר רעה, בראתי לו תורת אבלים, אומן מלכי רבנן, ובאמצעות מה רבנן מולכים? בי מלכים ימלוכו, אומרת התורה. כשאתה קורא את סיפורי ההיסטוריה, תיאורי ההיסטוריה הביוגרפיות של גדולי אומות העולם, הגדולים ביותר, אתה מתאר קבוצה, אפשר לתאר אותם בשתי צורות. צורה אחת, אתה מתאר קבוצה של אנשים נשגבים בגאוניותם, עם כישרונות נעלים, התמדה, שאיפה, דביקות במטרה. זה חלק אחד של ההיסטוריה שלהם. החלק של השני של ההיסטוריה, אתה מגלה כנופיה של שחצנים מושחתים, לא כולם אבל רובם ככולם, ואני מדבר על מה, על דברים כתובים, ככה הם מתוארים, ככה הם מתוארים, וזה הגדלות שלהם, שהם גם כמו בני אדם, כך יסבירו לך בכל פינה ובכל אתר. מפקירים את חבריהם. אני לא הולך לספר סיפורים, אבל יש לי סיפורים מכאן ועד הירח, מה שמתועד בהיסטוריה עליהם. זה לא שכל מי שלא למד, לא שכל מי שלמד תורה מיד נהיה מושלם. הייתה פעם סדרת מאמרים בעיתון מחשבות על סתירות בין תורה למדע. פתחו את הבמה בצורה הוגנת לכל מיני דעות. אחד הכותבים שם היה פרופסור מאיר שלייזינגר, לא מאיר, ארווין שלייזינגר, לא יודע את השם היהודי שלו. בכל אופן, פרופסור שלייזינגר הוא פיזיקאי בעל שיעור קומה, שומר מצוות, אז הוא אומר שהוא לא מכיר שום סתירות בין תורה למדע מלבד אחת. איך ייתכן שאדם שלומד תורה הוא לא מושלם? זה הדבר היחיד שקשה לו. הוא לא מושלם במידות, הוא לא מושלם במעשים. זה הדבר היחיד שאם יש קושיה, זאת קושיה. אבל מה? וזאת קושיה טובה. ייתכן שרבי קוויגר כותב עליה צריך עיון. אבל מה שברור, שמי שהיה כך נכלל, נהיה חבר במועצת גדולי התורה של החמורים נושאי ספרים. הוא לא נהיה גדול בתורה בקיר המזרח של גדולי התורה, שיותר משהתפרסמו בכישרונותיהם התפרסמו בגדלות מידותיהם. אפשר לבוא על כולם, מכל הגוונים, מכל העדות, מכל הסוגים. התיאורים הביוגרפיים שלהם חובקים אנשים שלמים. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלים. זה מלך. מי המם? מם מבטאת מקור, למד מבטאת שאיפה, כף מבטאת את כף היד שעושה מעשים, ולכן נטילת ידיים מבטאת קידוש החומר, ודברים האלה כבר אמרנו הרבה פעמים. זה מוח, לב, המוח זה המקור של הכל, הלב מוביל את הכל אל המטרה, והכבד יוצר את הדם, הוא הנפש עושה את העשיות. כף היד באמצעותו עושים את הפעולות, ולא באמצעות כף פשוטה אלא באמצעות כף תפופה שיוצרת את צורת העוד כף. ולכן כשתיקן שלמה המלך נטילת ידיים, אומרת הגמרא בסכת עירובין דף כ"א עמוד ב', יצתה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני. מה הקשר לישמח ליבי? הוא לא תיקן נטילת לב, הוא תיקן נטילת ידיים. איך זה מגיע ללב? התשובה היא, הלב זה המקור שממנו תוצאות חיים, זה המפגש, זה נקודת המפגש. חכם ליבי, יש קשר בין מוח ולב ומעשים. אם חכם ליבך, אם הצלחת לקשר את הכל, להעלות את החומר, לקדש את החומר, ישמח ליבי גם אני. שמחה, אומר מהר"ל מפראג, זו תכונה שחייבת לכלול הכל. אין שמחה אלא בבשר ויין. כבר אמרנו, אין הכוונה שמי שיש לו בשר ויין הוא הופך להיות שמח, ההפך, הוא הופך להיות בן סורר ומורה בדרך כלל. אם בשר ויין לבד זה ממלא את חייו, הכוונה היא שאין שמחה ללא בשר ויין. לב שמח צריך גם גוף שמח, כי שמחה זה הכל ביחד. צריך גם בשר ויין כדי שהשמחה תהיה מושלמת, כי שמחה זה קישור של הכל ביחד. או במילים יותר מדויקות, השמח האמיתי הוא זה שמסוגל גם את הבשר והיין להפוך לדברים רוחניים, גם את הבשר והיין להפוך, כמו שכתוב, מי שמאכיל תלמידי חכמים כאילו הקריב עולות, ומי שמשקה אותם כאילו העלה נסכים. זה היה שלמה השלם שישלים את הכל. כל אשר ראו עיניי לא עצלתי מהם, הכל הוא הכניס לתוך הקדושה, לתוך השמחה. זה היה שלמה המלך השלם. ממילא הוא תיקן את תילת ידיים, קידוש החומר. פרשת המלך כתובה בפרשת שופטים, ותמיד בחודש אלול יחברו פרשיות ויפרידו פרשיות, ופרשת שופטים תמיד תהיה בחודש אלול, תמיד בחודש אלול. שאלו אותי מאיפה אני יודע שתמיד זה בחודש אלול, אני באמת לא יודע, אבל כך אומר הפסוק, שזה תמיד בחודש אלול. ובכן, אז יש לנו גם מלך. במה מתבטא המלך? איך אתה רואה מלך? כשאתה פוגש מלך ככה הולך בתוך העם, לא מתעוררת בלבך יראת מלכות כמו כשאתה רואה את המלך בא וכתר מלכות בראשו. כשהמלך, מתי המלך נושא כתר מלכות בראשו? כשהוא רוצה לעשות מלכות. כשהמלך בא עם כתר מלכות בראשו, כולם עומדים לפניו ביראת רוממות, כי רואים שעכשיו המלך בא כמלך על נתיניו. דיינו, מה שמבטא את המלכות זה הכתר. היכן שמים את הכתר? על הראש. חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ואליך תשוקתו. זה פסוק אחר. אני לדודי, מה זה אני לדודי? אליך תשוקתו. אז ודודי לי. כשאני לדודי ואליך תשוקתו. ואליו תשוקתו. איך כתוב? ואליי תשוקתו של הקדוש ברוך הוא. זה אני לדודי ודודי לי. צריך שתהיה תשוקה כמים פנים. אני משתוקק לקדוש ברוך הוא כאייל תהרוג על אפיקי מים, הוא משתוקק אליי. דיינו, יש פה איזה מין קשר של דביקות שמבטא אני לדודי ודודי לי. מין קשר של דביקות בנפרד הקדוש ברוך הוא. קשר, זה המילה. קשר. ממילא המצווה שתוכל לעזור לנו להבין את מהותו של חודש אלול היא מצוות תפילין. זאת המצווה היחידה שנאמר שגם הקדוש ברוך הוא מקיים אותה כמו שאנחנו מקיים אותה. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שומר שמיטה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שומר שבת, למרות שכן כתוב איך הקדוש ברוך הוא מוריד מים, הרי זה טלטול מרשות לרשות, וירח ביום השביעי, אז. אבל להגיד שכמו שאנחנו שומרים כך גם הוא שומר, נאמר רק על מצוות תפילין. אנחנו מניחים תפילין והקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה כתוב בתפילין שלנו? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. תפילין של הקדוש ברוך הוא מכתיב לי מי קם לך ישראל גוי אחד בארץ, וזה טבעי לחלוטין. כי מה המהות של תפילין? המהות של תפילין זה קשר. וכשירד משה רבינו ביום ה-40 והביא תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה, כל המהות שלה זה קשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי לכם ברית. אין הקדוש ברוך הוא קוראת ברית אלא על פי תורה שבעל פה, כי באמת תורה שבעל פה מקשרת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ולכן סביב תורה שבעל פה יש יוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם שמקשרים את עם ישראל לתורה שבעל פה, ומצד שני יוד ג' מידות של רחמים שמקשרות את הקדוש ברוך הוא למערכת, וביחד הם מתקשרים זה בזה. באותו יום התעטף משה, התעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, ומשה רבינו ביקש הודיעי נינה את דרכך, הרי נינה את פודיך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחורי ופניי לא יראו, מה יראה לו מאחור? מה רואים מאחור? קשר של תפילין היה לענב, הוא הראה לו קשר של תפילין. דיינו, בסיומם של 40 היום נוצר הקשר. איזה קשר? קשר של י' ג', י' ג' מפה וי' ג' משם. איזה קשר? קשר של ברית, כי על פי הדברים האלה קראתי לכם ברית. איזה קשר? קשר של תפילין. כך שאין כמו תפילין שמבטאת את אני לדודי ודודי לי. בתפילין של עם ישראל שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בתפילין של הקדוש ברוך הוא מי קיימך ישראל גוי אחד בארץ. ונתבונן לרגע במהות של תפילין. מניחים את התפילין על הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותיי כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. אם אתה כן אומר לשם ייחוד קודשה, או אתה לא אומר לשם ייחוד קודשה, את זה צריך להגיד, לפחות לכוון. הרי תפילין זה מצווה שצריך כוונה ספציפית, והיה לך לראות, צריך לכוון לטעמי המצווה פה, להבדיל ממצוות אחרות שלא תמיד את טעם המצווה צריך לכוון. על הראש כנגד המוח. על הראש. מה זה על הראש? למדנו לא מזמן את הסוגיה בנידה, שמתארת את הוולד שמונח במאה אמו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, ונר דלוק על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, ואל תתמה, אומרת הגמרא, שהרי אדם חולם ישן כאן וחולם חלום באספמיה. איזה מין תשובה זאת? ואל תטמע שהרי אדם ישן פה וחולם חלום באספמיה. הרי מה התימהון? התימהון הוא שאני אדם שנמצא במרחב, עולה על הר גבוה, יש לי משקפיים טובות, היום צלול, קו האופק רחוק, אני לא רואה מסוף העולם ועד סופו. אפילו את הפיצוץ של הכוכבים לא ראינו. ואילו העובר שנמצא בחדר אטום, לא רואה מרחק סנטימטרי מאפו, רואה מקצה העולם ועד סופו, זאת התמיהה שעליה אומרת הגמרא ואל תטמע. אז מה התשובה? מה התשובה? שאדם ישן כאן וחולם חלום באספמיה? זאת תשובה? אז מה, זה חלום או מציאות? אתה שאלת איך הוא רואה ואתה אומר לי חולם. זה חולם וזה רואה. איזה מין תשובה זה מחלום? ועד רבה, הביטוי חלום באספמיה הפך להיות מושג לדברים שלא היו ולא נבראו, אפילו מה שלא היו. עד כמה שהביטויים שלנו משובשים. מיד נראה. התשובה היא כזאת. החושים של האדם ככל שעולים למעלה מתרחקים מן האדמה, הטווח שלהם מתרחק, מתרחב והולך ומתנתק מהזמן והמקום. החוש הנמוך ביותר זה חוש המישוש. מהפה ומטה יש רק חוש מישוש. והפה יש לו חוש טעם שמבחינתנו אותו דבר כמו חוש מישוש. אתה לא יכול לדעת אם השולחן חלק אלא אם כן אתה במגע עם השולחן. השולחן צריך להיות כאן עכשיו, איפה שהיד ועכשיו. אתה לא יכול לדעת אם השולחן שהיה פה אתמול הוא חלק או לא. אתה לא יכול לטעום את טעם המאכל אלא אם כן מתקיימת פגישה נלבבת בינו לבין קצה לשונך. אם הוא במרחק סנטימטר מאפך אתה לא תדע את טעמו, לא תחוש בטעמו לפחות. ואם הוא היה אתמול גם לא תדע מה טעמו היום, לא תחוש בטעמו. ומה זאת, האף הוא קצת יותר גבוה מהפה ברוב המקרים. אתה לא חייב לתקוע את האף שלך בתוך השושנה כדי לחוש בריחה. ואם לקחו את השושנה לרגעים ספורים לפחות, עדיין הריח כאן. אתה מוציא את המאכל, אין טעם. אתה מוציא את מקור הריח, יש עדיין ריח, לא להרבה זמן. קולות, קולות אתה יכול לשמוע ממרחק. ואל תגידו לי זה בגלל שמקור הקול הוא יותר חזק ממקור הריח. זה לא נכון. ריח מובל על ידי הרוח, ואם הרוח תיקח את הריח הצידה לא תרגיש בו. אפילו מה ששנה תהיה פה, רוח חזקה יכולה להסיט את הריח. לעומת זאת קול עובר בגלי אוויר, לא ברוח. בגלי אוויר הם יותר יציבים, יותר קיימים, רוחות לא יכולים להסיט אותם. אבל קול לא יכול לעבור בריק. אם תשים איזה מערכת סטריאופונית על הירח, אפילו אם תשים מערכת כזאת כמו למשל המערכת הזאת, כמו שאתה עומד בתל אביב ברמזור שאתה שומע במכונית השנייה, לא תשמע מהירח כלום, למרות שבאופן טבעי הייתה יכולה להגיע גם עד כוכב סיריוס. מדוע? משום שקול לא יכול לעבור בריק, קול צריך אוויר. אור יכול לעבור גם בריק. את האור אתה רואה בעיניים, העיניים הם מעל האוזניים, לא מעל האוזניים, מעל האוזן ששומעת, החלק ששומע הוא בדיוק בין האף לעין. כך שככל שאתה עולה למעלה, הטווח מתרחב, ועדיין כולו במסגרת הזמן והמקום. האור קצת מתרחק ממסגרת הזמן והמקום, כי אתה יכול לראות עכשיו דבר שכבר נעלם, כי גלי האור מגיעים אליך עכשיו. לעומת זאת, כשאתה עולה מעל העיניים, מגיע למוח, לשכל, למחשבה, אתה יכול לחשוב על שולחן שהיה פה אתמול, על מאכל שאכלת אתמול, על משהו שיהיה מחר, על משהו שמעבר להרים, שמעבר לקו האופק, שבכוכבים רחוקים, בלתי מוגבלת המחשבה. מעבר לזמן ולמקום. אבל אתה לא יכול לחוות את זה. לעומת זאת, כשאתה ישן, אז אתה גם יכול לחוות חוויות שמעבר לזמן ולמקום. אדם ישן פה וחולם חלום באספמיה, למה? כי החושים, כי הגוף מנוטרל במקסימום אפשרי, למרות שהנשמה בתוכו, אבל חלק ממנה עלה למעלה. לפני שאדם נולד, הנר דולק על ראשו. מה זה נר? נר השם נשמת אדם, זה אותו נר שהאיר כשמשה רבינו נולד. הנר דולק על ראשו, על הראש דולק הנר. וממילא הוא מאיר מסוף העולם ועד סופו, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, כי הוא מעבר לזמן ולמקום, לפני שזה חדר לתוך החומר. וכשאדם נולד, הנר נכנס לתוכו, הוא לא רואה, הוא 13 שנה לא רואה, יש לו רק יצר הרע. וכשהוא מגיע לגיל 13 מתחיל הנר הזה רק לאט לצאת, ואז הוא מתחייב בהנחת תפילין. התפילין חוזרים אל הראש, אותו מקום ששם היה נר על ראשו, הנני מוכן ומזומן להניח תפילין על ראש כנגד המוח. יש משהו על הראש. מה יש על הראש? זה המקום של הציץ, זה המקום של הכתר. כאן רואים את המלכות בכתר שעל הראש של המלך. זה מה שכתוב: וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. אלו תפילין שבראש. מה שמזה נשאר? תפילין שבראש. רואים את הנר, את האור, את הכתר שמעל החוכמה שבמוח. זה היוד. יוד מבטאת את החוכמה, את המהות. את היוד מבטאת את החוכמה שבמוח, והקוצו של יוד את הכתר שמעל החוכמה. אלה תפילין שבראש. מה מבטאת יד שמאל? על הזרוע כנגד הלב, עקוב הלב מכל. לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו. כשאתה מדבר על הראש כנגד המוח, אתה מדבר על דברים נשגבים, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותיי. כשאתה מדבר על הזרוע כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות. יד מבטאת את הקשר לעולם החומר, ויד שמאל בייחוד. יד שמאל מבטאת את הקשר לעולם החומר בייחוד, שנאמר: אף ידי יזדה הארץ וימיני טיפחה שמיים. ימין השם רוממה, שמאל לא. שמאל תמיד למטה, שמאל קשורה לחומר. ממילא התפילין מקשרות את כל האדם ועושות אותו לאחד. מקצה הפסגה של על הראש, מהכתר שלו ועד יד שמאל, והכל בקשר אחד. לקשור את המוח, לקשור את הלב, לקשור את על המוח עם יד שמאל, ואת הכל ביחד לקשר לקדוש ברוך. זו מצוות. והנה ראינו שמצוות תפילין קשורה לחודש אלול. אני לדודי ודודי לי, אנחנו מניחים תפילין לקדוש ברוך הוא מניח תפילין. קשר של תפילין הרע לענב בסוף 40 יום כשניתנה תורה שבעל פה, והרי זה בדיוק מה שכתוב בספר יצירה, שחודש אלול קשור לאות יוד מצד אחד וליד שמאל מצד שני, בדיוק לתפילין. הדברים מסתדרים כמין חומר. וכל זה כאמור קשור לתורה שבעל פה, קשור לאליהו הנביא. בואו נעצור לרגע אצל אליהו הנביא. 5 פעמים כתוב בתורה אליה, חסר וב. 5 פעמים כתוב בתורה יעקב, מלא עם וב. אומר רש"י בסוף פרשת התוכחה של בחוקותיי, שם גם כתוב יעקב: וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. יעקב כתוב שם מלא. אומר רש"י: לקח יעקב 5 אותיות וב, את האות וב מאליהו הנביא, לפיקדון. הוא יחזיר לו את זה בסוף, כשאליהו הנביא יקשר את עם ישראל כולו זה בזה, ואת כל עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שנאמר: הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה אחד המקומות שכתוב אליה חסר וב, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא זה שיהיה קשר, הוא זה שיעשה את פעולות הקישור, אליהו הנביא, והשיב. הרי זה המהות של אליהו, ולכן אליהו הנביא קשור לחודש אלול, לכן אליהו הנביא מיישב קושיות ובעיות, ולכן אליהו הוא מלאך הברית. הרי זה גם זה הברית, זה המהות של המילה ברית. כי על פי הדברים האלה קראתי לכם ברית, ולא במקרה על פי הדברים. בפה אומרים מילה, וגם ברית נקראת ברית מילה, וכבר דיברנו על הקשר. מה זה גד? גד, גדוד יגודנו. מה זה גדוד? גדוד נמצא מחוץ לעיר. יוצאים בגדוד. גד הוא אדם שהכוח שלו לשמור על קדושה גם בחוץ, גם מחוץ לארץ ישראל. ולכן גד קיבל את נחלתו מחוץ לארץ ישראל, הוא יכול גם שם לחוש בקדושת ארץ ישראל. אשר על כן שמו של גד זה ג' ד'. ג' ד' אומרת הגמרא במסכת שבת, זה גומל גלים. האות ג' מבטאת את כוח הנותן, והאות ד' את כוח המקבל. ולכן בתומר היה בא גד, אומר רש"י, בא אומר חז"ל, בא מזל טוב. ומזל זה מלשון מים חיים ונוזלים מן הלבנון. מזל זה השורש הרוחני של כל דבר, כמו שכתוב: אף על גד זה אי הוא לא חזה, מזלי הוא חזה, אי הוא לא חזה ומזלי הוא חזה. השורש הרוחני שלהם זה בא גד. ובכלל בני השפחות כולן, התכונות של בני השפחות זה לשמור על קדושה בעולם החומר. אשר על כן הם היו בני השפחות. תמיד בני השפחות מבטאים את הפחותים יותר, ומתוך לא יודע איזה ביטוי להשתמש, ומתוך הדרגה הפחות גבוהה שלהם, נגיד ככה, אתה מוצא את גדלותם. מהשפחות. אתה מוצא את גדלותם. כולם. דן. נפתלי, גד ואשר. דן. שבט דן, שייך למידת הדין, קשורה תמיד יותר לצד שמאל, כן? דן מאסף לכל המחנות. די ונחש. אז זה לא מבהיר ששבט קדוש מישראל יש לו את תכונת הנחש. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שלשבט דן יש את התכונה להתחסן ולחסן נגד הנחש. הרי אי אפשר לחסן נחש אלא בהרש הנחש. יש לו את הכוח הזה גם כן. להפוך רע לטוב. זה התכונה של דן. יש אפשרות לעקוף את הרע מתחת לשלטון הטוב, יש אפשרות להפוך את הרע עצמו לטוב. דן הוא הופך את הרע לטוב. נפתלי, מלשון צמיד פתיל, מלשון הכנף פתיל תחלת, תחלת דומה לים, ים דומה לשמיים, שמיים דומים, ורקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, מלמטה עד למעלה. נפתלי איילה שלוחה, רץ המקשר. נפתלי שמבניו האישיות המפורסמת מצאצאיו ודבורה, בפרט פרעות בישראל, שהיא חידשה פריאה, היא חידשה את ברית מילה, את גילוי הברית, הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא. גד, אמרנו גד, ואשר, מאשר שמינה לחמו, אבל הוא ייתן מעדני מלך, אנחנו יודעים מה זה מלך, וכו לחמו בלחמי, מן מלכי רבנן, לחם זה מלשון הלחמה, חיבור, זה מתאים לבני השפחות. אבל מבין בני האימהות האחרון שבהם, הוא זבולון. אומנם לא בסדר הכרונולוגי, כי עוד נולדו יוסף ובנימין אחר, אבל יוסף ובנימין זה כבר חשבון אחר. הם בוודאי מראשוני השבטים בחשבון. ובין שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. זבולון הוא האחרון. וזבולון באמת מבין כל השבטים הוא קשור לעולם החומר, אבל להבדיל מבני השפחות, הוא בונה בית מקדש בתוך עולם החומר. בלבבי מקדש, משכן לבנה. בית זבול, לכן הוא נקרא זבולון. אז לפי דעה שנייה, חודש אלול קשור לשבט זבולון. מכל מקום, אמרנו שחודש אלול קשור לקישור שאנו מקשרים את הכל לקדוש ברוך. ובאמת לכן חודש אלול הוא בסוף השנה. זאת ההזדמנות. הכל נמצא. כל החבילות מכל השנה מוכנות. דברים טובים, דברים פחות טובים, דברים רוחניים, דברים גשמיים, דברים מקודשים, דברים פחות מקודשים, הכל נמצא. ואת הכל אפשר כעת לקשר. אפשר את כל החבילות ביחד, ברגע האחרון, לקשר את הכל ביחד ולהפוך את הכל לאדום לרגלי הקדושה. כולם יכולים לעשות את זה. החל מאלעזר בן דורדיה, שהופך את עומק התומעה שלו למנוף להתקדמות לרבי אלעזר בן דורדיה, וכלה בגדולי הגדולים שכל חבילות, כל שממלאים בעצמם, וכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסם. ולכן כפי שאנחנו רואים מכל הכיוונים שמלמדים אותנו על מהותו של חודש אלול, גד, תורה שבעל פה, אליהו, אות יוד ויד שמאל, שבט גד ושבט זבולון, אנחנו רואים שהעבודת חודש אלול היא לאסוף כאמיר הגורנה הכל ולקשר את הכל כיחידה אחת מוצקה של עבודת האלוקים בקדושה ובתארה, ועם זה אפשר לבוא ליום הדין. תודה רבה.